טוב, אנחנו בפרק למתת. במשפט סיכום אחד, בפרק למדהי, נכנסנו לתכלית בריאת האדם והעולם שהוא לעשותו. ולכן, העשייה היא העיקר, מפני שהעשייה היא עיקר הדברים, התגלגלנו בפרק למדחת, תודה רבה רבה, ליחס שבין הכוונה במצוות לבין המעשה. ניתחנו את זה על פי היסוד שראינו בשלה, תפילה או שאר ברכה ולא כוונה, כגוף ולא נשמה. נראה לנו את עניין הגוף והנשמה, בחלוקה של הדומם, הצומח, החי והמדבר, ובחלוקה שבין הדומם והצומח, החי והמדבר. אוף הפרק, נגענו בנקודה מהותית מאוד, שממנה אנחנו מגלגלים לפרק הקרוב, לפרק למתת. אמרנו שכוונת המצוות, שכוונת המצוות נמצאת בנשמה, כוונת המצוות היא הנשמה, ובמובן הזה ישנן שתי כוונות, שתי רמות של כוונה. כוונה שקראנו לה בחינת עולם החי, וכוונה שקראנו לה בחינת עולם המדבר. נסביר את זה מכאן במושגים שכולנו נוכל לשתות את זה. מי שלא היה בדברים, מובנים, מושגים מובנים מכאן ואלה. הכוונה בנשמת החי, החי והמדבר, עולם בעלי החיים ועולם האדם, בשונה מהדומם והצומח, שניהם מתארים את הצד של הנשמה ולא של הגוף, של עצם החיים. כשבחי זה בא באופן טבעי, במושגים שלנו אהבה ויראה טבעי, ובאדם המדבר, שייחודו זה שיש בו שכל, זה בא באופן של התבוננות, באופן שכלי. מה פירוש אצל הבהמה אהבה ויראה טבעי? כל בהמה וחיה יש להם אהבה טבעית למה שהם רוצים, לא בגין התבוננות שכלית כזאת או אחרת, ויראה טבעית ממה שמזיקה. מבחינה מסוימת, הם ודאי לא במדרגת האדם שיכול להגיע לזה על ידי התבוננות. אבל מבחינה אחרת, הם הרבה יותר חיים וטבעיים ומסכנים את עצמם ממה שיכול להגיע האדם. האדם המדבר יכול להגיע לזה בהתבוננות, ואריה אמר לנו לפני שתי דקות, שבהתבוננות האדם הגיע אתמול למסקנה שמה שהדבר הכי בריא בעולם זה כמה כוסות אספרסו ביום. אני חותם לכם שאף עז עוד לא עשה כזה מחקר גאוני. וגם אין סיכוי שהוא יעשה. כי הוא עז. וכיוון שהוא עז, אכל אותה, אז הוא לא יגיע אף פעם למסקנה שתחזיק בערך שבוע שאספרסו הוא דוקטורטו. זאת אומרת, כיוון שהערכה זה לא בא מהתבוננות, ומעידה, זה טבעי, אבל הטבעי שאני מתכוון להגיד עכשיו זה גם עוצמתי ולא תהליכי. הפירוש עוצמתי ולא תהליכי. כל המדבר, המסקנות של היראה מביאות לאהבה ולפעמים הפוך. ולפעמים רק אחד קיים והשני לא קיים. של הכלם, אם הוא קשור מאוד למשהו, אם הוא נאמן לבעליו, הוא ירא מכל מה שמפריע לזה, והוא אוהב כל מה שטוב. הוא גם לא מנתח מה עוצמת הסיכון. הוא נובח. בלי ניתוח האם עוצמת הסיכון שעומדת מולו זה דיוויזיה סורית, או שני ג'וקים. הוא חי את זה. אנחנו רגילים לחלק בין שני החלקים אצל היהודי. בין הכי קרוב אליך הדבר, שזה ההתבוננות בשכל, שזאת עבודת ההתבוננות וזאת עבודת הבינוני, שמגיעה למה שאנחנו קוראים דחילו ורחימו שכליים, זאת כוונת המצוות שאני קורא לה בחינת המדבר, לבין הדחילו והרחימו הטבעיים. בדרך כלל הדחילו והרחימו הטבעיים, כאשר אינם באים לידי ביטוי, הם תמיד קיימים בעצם היהודי. מה המנגנון הפעלה שלהם? מנגנון חירום? במסירות נפש לא עליהם. שם פתאום יוצאים האהבה והיראה הטבעיים, בלי פרופורציות בכלל. בעוצמה, באהבה, במוכנות למסור את הנפש. המנגנון הזה הוא מאוד מאוד חשוב בהבנת העבודה הפשוטה, התמימה של היהודי שלא מגיע אל הדברים מתוך ההתבוננות השכלית, אלא מגיע אל הדברים מתוך האהבה והיראה הטבעיים. אלה שני סוגי הכוונות שבהם סיים רבינו הזקן את פרק למתת. פרק למתת לוקח אותנו לעולם מופלא. על פניו הוא נראה כאילו הוא יוצא קצת מהספר שלנו, מספרם של בינוניים, ועובר לעולמות המלאכים ולעולמות הצדיקים. אבל עומק, ואנחנו נראה את זה ממש עוד כמה שורות, אנחנו נגלה שבעצם פשוט. באופן טבעי, יש לנו נטייה להאריץ את הכוונה שהיא בבחינת המדבר, של התחילו וחימו השכליים, ולראות כמדרגה פחותה יותר את הכוונה של האהבה והיראה הטבעיים שאינם שייכים להתבוננות. פרק למתת אומר התניה שהאהבה והיראה הטבעיים הם בחינת המלאכים. הצדיק שמצליח להגיע לזה באהבה והיראה השכליים אמנם מגיע למדור גבוה יותר בעולמות המלאכים ובעולמות הבריאה. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אבל עבודת המלאכים היא בעצם העבודה של החיות. על כן הם נקראים חיות ובהמות. פני אריה ופני שור, חיות הקודש והאופנים, הם נקראים חיות ובהמות, כי האהבה והיראה שלהם אינם באים מהמקום ההתבוננותי השכלי, אלא הם היסוד, הכוחות, מקור האנרגיות, לדחילו והרחימו הטבעיים שבעולם. הבירור הזה מתחיל מתחילת פרק למתת, ניכנס אליו, והוא ייקח אותנו ככה בפעמים הקרובות בכמה וכמה וכמה רבדים. ומפני זה גם כן נקראים המלאכים בשם חיות ובהמות. כדכתיב, ופני אריה אל הימין וגומר, ופני שור מהשמאל וגומר. פסוקים מפרק א' ביחזקאל, במעשה המרכבה. פסוקים שהם חשובים לנו מאוד, מפני שכל פרק למד ח' כזכור לנו מלמד ה'. אנחנו עוסקים בעצם בקליפת הנוגה שאותה רואה יחזקאל במעשה המרכבה, שהיא העולם המתהפך שלנו. ולמעלה רואה יחזקאל את פני האריה אל הימין ופני השור מהשמאל למרכבה. לפי, כבר אמרתי, אנחנו עוסקים עכשיו במלאכים, אבל בהמשך אנחנו עוסקים בעצם בחיה שבאדם, בבהמה שבאדם, במלאכי שבי. ואנחנו עוברים את הכל עכשיו ברבדים המלאכיים קודם. הוא חטא אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. למה נקראים המלאכים בשמות של חיות ובהמות? לפי שאינם בעלי בחירה. ויראתם ואהבתם. ההגדרה המייחדת את האדם שנברא בצלם אלוקים נוהגים לחלק לחלוקה המרכזית בין שני ראשונים ידועים. הרמב״ם מייחד את עניין השכל, והרמב״ן את עניין הבחירה החופשית. והאמיתו של דבר זה היינו. האדם שהוא בעל שכל, יש לו את הבחירה החופשית. מה שלא נכון, לגבי החיות והבהמות שלמטה, ובאותה מידה במקור של הכל לגבי חיות הקודש גם כן שלהם אין בחירה. לפי שאינם בעלי בחירה, יראתם ואהבתם היא טבעית להם. כיוון שהיא טבעית, הם לא צריכים לעורר אותה. כמו שכתוב ברע ימיהם נער, פרשת פנחס. ולכן מעלת הצדיקים גדולה מהם. כי מדור משמות הצדיקים, כלומר, התחלה של הפרק באה להגיד שמעלת הצדיקים גדולה ממעלת המלכים. הרי במאיר פה מיד, אבל מצד שני באו לדבר פה עכשיו על מעלת הבינוניים, כי אנחנו בספר של בינוניים, ומה המשמעות של אהבה ויראת עתידיים. אבל לרגע נדבר על הצדיקים לעומת המלאכים. כי מדור נשמות הצדיקים הוא בעולם הבריאה. ומדור המלאכים הוא בעולם היצירה. וההבדל שביניהם, קודם כל כמה שורות ואז נחזור לזה, וכי בעולם היצירה מאירות שם מידותיו של אין סוף ברוך הוא לבדן, שאין אהבתו ופחדו ויראתו וכולי. שש המידות, זה אל אמפי. וכמו שכתוב בתיקונים ועץ חיים בשיט ספירים, מקננים ביצירה. ולכן, זאת היא עבודת המלאכים תמיד, יומם ולילה, לא ישקוטו, לעמוד ביראה ופחד וכולי. יראה ופחד זה הצד של הגבורה, והיינו כל מחנה גבריאל שמהשמאל. ועבודת מחנה מיכאל היא האהבה וכולי. אבל, אני ברשותכם קורא קודם כל ככה קצת. בעולם הבריאה, עד עכשיו תיארנו את עולם היצירה. בעולם היצירה, שיט ספירין מקננים. שיט ספירין, שש הספירות. מקננות, כלומר, מאירות, מקננות, בעולם היצירה. עוד מעט נדבר על הכל, לאט לאט. אבל בעולם הבריאה מאירות שם לא שיט ספירים, אלא חוכמתו ובינתו ודעתו של אין סוף ברוך הוא. חוכמה ובינה ודעת, חוכמתו ובינתו ודעתו של אין סוף ברוך הוא. שהן מקור המידות ואם ושורש להם. וכדאית בתיקונים, באימא אילאה, אימא אילאה זו ספירת הבינה של האצילות, מקננה בתלת ספירן וקורסיה. מאירה בשלוש הספירות של עולם האצילות בקורסיה. קורסיה מה אומר לנו? בקורסה. במושגים הפנימיים, בעולם הכיסא. עולם הכיסא נקרא עולם הבריאה. שהוא עולם הבריאה. ולכן הוא מדור משמות הצדיקים עובדי השם בדחילו ורחימו, הנמשכות, דחילו ורחימו, יראה ואהבה, הנמשכות מן הבינה. ודעת בגדולת אין סוף ברוך הוא. שאהבה זו נקרא רעותה דליבה. האהבה הזאת נקראת רעותה דליבה, כלומר הרצון שבא מהלב, אבל הוא מתעורר על ידי השכל. אולי את לאט נראה את זה. בינתיים רק קורא את השורות עד כאן. כנל, ומרעותה דליבה נעשה לבוש לנשמה בעולם הבריאה, שהוא עולם הבריאה גן עדן העליון, כדלקמן, כמו שכתוב בזוהר פרשת ויקרא. עולם הבריאה נקרא גן עדן העליון, ועולם היצירה נקרא גן עדן התחתון. טוב, אנחנו שרגילים ככה בתניה בכל יום, זה מושגים שאנחנו לא פוגשים אותם כל הזמן ככה בריכוז הזה. אמרתי מההתחלה, זה פרק שמצד אחד לוקח אותנו לעולמות המלאכים ולסדר העולמות, ולאט לאט, אחרי הדברים שאנחנו נראה עכשיו, אנחנו נתחיל לקלוט איך בעצם בכל עשייה שלי כאן אני מתקשר ומשפיע בעולמות כולם. ומה בא בעולם הבריאה, ומה בא בעולם היצירה, ומה בא בעולם העשייה שלנו. לדברים האלה יש חשיבות עצומה, עם ככה פתיחה של המון המון דברים שניכנס אליהם מכאן ואלה. עשר הספירות חוכמה, בינה, דעת ואחר כך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות מתחלקות לשני חלקים כלליים, ספירות השכל והמידות. עשר הספירות הללו שהן מופיעות בעולם האצילות, בארבע העולמות שהן עדיין נמצאות בעולם האצילות, ששם הכל אחד, שם עוד הדברים לא ברואים, שם הדברים עוד לא עברו מעולם האחדות לעולם הבריאה. שעשר הספירות נמצאות בעולם האצילות, הן נחלקות בעולם האצילות לארבעה פרצופים בלשון הפנימי. הן נחלקות לארבעה חלקים. חוכמה, שנקראת חוכמה דאצילות. בינה, שנקראת בינה דאצילות. זער אנפין, שאלה שש המידות, מחסד ועד יסוד, ומלכות. ארבעת הפרצופים האלה מאירים בארבעה העולמות. זאת אומרת, בעולם האצילות, נזכור תמיד, יש הכל, והוא עוד בכלל לא מפורט. הוא עוד לא עבר פירוד. הוא עוד לא עבר בכלל תהליך של התפרטות. אין שום יש לפני עצמו. הכל אלוקות. זאת האלוקות בעצמה. האלוקות הזאת מופיעה בארבעה חלקים כלליים, כפי שאנחנו מנתחים אותם מפה מלמטה. ארבעת הפרצופים האלה הם ארבעה הערות מרכזיות שמאירים את העולמות הבאים. כשאנחנו רוצים לדבר מבחינת התפיסה שלנו על עולם, הרי אנחנו לא יכולים בכלל לדבר על אצילות, בגלל שאנחנו לא יכולים לדבר על דברים שאינם פרודים. אין לנו שום הבנה במה שהוא אינו ברור. זה סתם. כל מה שאנחנו יכולים לדבר הוא אחרי שהדברים עוברים לעולם הבריאה. לכל עולם, בארבעת העולמות, יש מה שאנחנו קוראים הספירה המרכזית שמייצגת את העולם הזה. ההערה המרכזית שהיא מאפיינת את העולם הזה. עולם האצילות, הספירה שלו היא ספירת החוכמה. כי מה היא ספירת החוכמה? באותיות שם הוויה, האות, יוד. ספירת החוכמה היא הביטול המוחלט. כוח, מה? הביטול המוחלט, 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 המוחלט לחוכמה הראשונית. אין כלום. זה לא התבוננות. זה נקרא אצלנו אבא. זה טיפת זרע שבמוח. זו הטיפה שבמוח. זה משהו שאני בכלל לא יכול לקמת אותו, אני לא יכול להגדיר אותו. זה נמצא ב-DNA של כזה. זה בטל. בעולם הבריאה מקננת ספירת הבינה. כי הבריאה היא עצם ההתפרטות. הבריאה היא המעבר לישי. זה בא לידי ביטוי בשכל. זה נמצא עוד הרבה לפני שזה עובר בכלל לעולם של כוחות, של תכונות יסוד, של מגמות שקשורות למידות. זה בעולם השכלי. אמא אילאה מקננה בקורסיה. עולם הבריאה נקרא בלשון אחרת עולם הכיסא. אנחנו כמובן נכנסים פה רק למושגים שמוזכרים פה, וגם בהם ממש ממש ככה בביטוף. בציור הפשוט, הילדותי שאנחנו יכולים לצייר, עולם הכיסא הוא כבר מה שנותן לך את היכולת לראות כאן בצורה ישובה את מה שלא ניתן לראות. את החוכמה. מעל עולם הכיסא נמצא עולם האצילות. עולם הכיסא הוא הכיסא. הוא כבר הדבר הזה התלת מימד. אמרתי לכם פעם, אני בגן. תמיד נתקעתי והגננת הייתה מאוד מאוכזבת שלא הצלחתי אף פעם לצייר את הכיסא עם שלושה, כי לא הבנתי איך עושים את הקו הזה ש... אני בגן, כי לא היום אני מנסה. עולם הכיסא הוא העולם שבעצם שייך אלינו. אתם יודעים מה זה כיסא? כיסא זה מה שכל ילד יודע שעל שלושה דברים העולם עומד. העולם לא עומד על שניים, אלא יש מימד עומק. והמימד הזה יוצר מצב שבא רק מבינה. אי אפשר להתבונן, אלא אם אתה קולט את העומק. מה שמאופיין באות ה' הראשונה של י' ק' ו' ק'. מדהים מה זה ה'? שלושה מימדים. מימד אחד של רוחב, כי מה זו בינה? בינה זה שקלטתי נקודת חוכמה שאני בטל אליה, היא לא תופסת שטח, היא לא תופסת שום נפח, זה יוד. יש למעלה קוצו של יוד, שזה הרצון העליון בכלל. אבל היוד זה נקודה, זה לא שטח. והיוד הזאת מתפרטת אחר כך להי. הבינה באה רק על ידי שאני יכול לראות דבר ולהרחיב אותו, להשוות אותו, להאריך אותו, לאלף, זאת אומרת להעביר אותו ממני אליך, אגב, כשאני אומר ממני אליך, אני מתכוון לממני אליך. אני עוד בתוכי. אני יכול להתבונן בו. אני חייב את הממד של הרוחב כן להתבונן, כי אני לא יכול להתבונן בלי השוואה. זה בכלל לא, זה לא שייך לחוכמה. זו בינה. זה להתבונן. זה לבנות. זה הממד השלישי או הראשון הכי חשוב, הוא לא הכי חשוב, שלושת הממדים הם הולכים ביחד, הוא מה שאנחנו קוראים באנליזה, הוא העומק. הוא לנתח את זה לשורש שלו. אני לא מנתח משהו לשורשו בעולם ריק. אני מנתח משהו לשורשו רק מפני שיש לי רוחב ואורך. ואז אני שואל את עצמי, רגע, אבל מה אתה עושה פה בהשוואה למשהו אחר, ומה זה רק הוא עצמו? מה זה המחשבה, איך זה מתורגם? ומה זה? זה עדיין לא עובר בכלל המידות. זה עוד לא מתורגם עכשיו לחסד וגבורה. זאת בבריאה. קוראים לזה כיסא. ואיך להושים את הרעיון האחד והאינסופי במשהו שיש לו רגליים פה. בסדר? להעמיד משהו על רגליים. זה שלושת הרגליים של העולם. בזה פתחנו. בזה פתחנו. כן, כן, נחזור לזה אחר כך. בדיוק בזה פתחנו. אמרנו שכל פרק למתת עוסק מעל הבינוני, אבל כל עניינו הוא הבינוני. זה ילך לאט. עכשיו, מתחת לעולם הבריאה, שנקרא עולם הבינה, נמצא עולם היצירה, שם מקננים שיט ספירים. שם מואר העולם, בכל העולמות צריך להבין, יש כל הזמן גם את החוכמה וגם את הבינה וגם את המידות וגם את המלכות. בקוסמוס הזאת גם יש את כל המידות האלה. בכל דבר יש את הכל. אבל מה הספירה המקננת? בעולם היצירה הוא העולם שמאופיין בוו של י' כו' כ', הוא העולם שבא מלמעלה למטה. הוא העולם של שש המידות שמתרחשות עדיין בתוך האדם, אם נשווה את זה לאדם, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, שעדיין לא זקוקות לזולת. כשהחסד מתורגם למעשה, זה כבר איך החסד מופיע פה, מלכות שבחסד. איך אני מעביר אותו אליך. אבל את הבריאה, את הבינה, אני מעביר דרך מידות. הבינה עוברת דרך מידות יסודיות, חסד וגבורה, ותפארת, וכך הלאה. הבינה הזאת שעוברת דרך העולם של המידות היא עולם היצירה. עולם היצירה הוא העולם של היסודות של המידות בעולם, בעולם המלאכים. מיכאל וגבריאל שמתארים את עולם היראה והגבורה, גבריאל, ואת עולם האהבה והחסד, מיכאל, את המידות, מיכאל מימין ממלל וגבריאל משמאל מעלל. עולם היצירה הזה הוא העולם שאנחנו קוראים לו בדרך כלל סתם עולם המלאכים. הוא עולם היצירה, הוא עולם המידות. הוא לא עצם המעבר מאצילות לבריאה, אלא הוא עולם המידות. שמה נוצרת החיות. המידות מתארות את החיות, את החיוניות. זהו העולם של חיות הקודש. שם פני האריה ופני השור, שם האהבה והיראה הטבעיים. לאט לאט נגיע לבינוני. מתחת לעולם היצירה מופיע עולם העשייה. אין למיכאל וגבריאל אפשרות להמליך את זה פה בעולם. אם לא חשם לעולם, אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה. אין להם גם אפשרות להימלך בדעתם. עולם הזעיר אנפין הוא לא עולם המלכות. עולם המלכות הוא העולם שמעביר את הדברים כאן אל הזולת עד לגשמי והתחתון ביותר שיש. עד לגילוי האור מתוך החושך הכי כפול והכי מכופל שיש בעולם. אחרי ההקדמה הזאת, נחזור למילים שקראנו. ומפני זה אני חוזר לתחילת הפרק, גם כן נקראים המלאכים בשם חיות ובהמות. זה מיד יחזיר אותנו, יונתן, לעולם של הבינוני. כדכתיב, ופני אריה אל הימין וכולי וגומר, ופני שור מהשמאל וגומר. כי אמרנו מקודם שישנם שתי רמות, שתי כוונות בעולם הכוונה של המצוות. כוונת המדבר וכוונת החי. כוונת המדבר זה הכוונה שבה מדחילו ורחימו שכליים. וכוונת החי זה כוונת המצוות שבאה מהאהבה והיראה הטבעיים שקיימים. אני מושפע וכולל את כל העולמות. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, מבשרי יחזה אלוה. עבודת המלאכים סתם היא עבודת עולם היצירה. עבודת הצדיקים שפועלים בדחילו ורחימו השכליים היא העבודה שמגיעה לעולם הבריאה והיא גבוהה יותר. לפי שאינם בעלי בחירה המלאכים, לכן הם נקראים חיות ובהמות. ויראתם ואהבתם, בשונה מהחיה, מהעז ומהשור פה, שיראתם ואהבתם בהבנה שלהם, הכוונה היא אהבתם את האוכל ויראתם מפני אריה. פה הכוונה של יראתם ואהבתם זה יראתם ואהבתם לקדוש ברוך הוא. אבל ההבחנה היא אותה הבחנה מבחינתנו. ויראתם ואהבתם לקדוש ברוך הוא היא טבעית להם. עכשיו, כיוון שהיא טבעית להם, הם לא צריכים לעורר אותם על ידי הבנה שכלית בגדלות השם והתבוננות בגדלות השם. כשאני בא להגיד ואהבת את השם אלוקיך עוד מעט, בעזרת השם, אני צריך להתעורר. איך אני מתעורר להגיד ואהבת את השם אלוקיך? איך עוזרים לי להגיד ואהבת את השם אלוקיך? במקום לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאהוב את השם, כמו שאני מברך על הדלקת נרות וכמו שאני מברך על לולב, שזה היה ההיגיון להגיד לפני ואהבת את השם אלוקיך, מה אני עושה? מברך שתי ברכות לא קשורות בכלל. אני מברך את הקדוש ברוך הוא שיוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, על המשרתים ועל השמש ועל הירח ועל יוצר המאורות. מה זה קשור? כי כדי להגיע לאהבה הטבעית שלי, אני מעורר בי את ההתבוננות השכלית. וההתעוררות של האהבה הטבעית מופיעה על ידי ההתבוננות שבאה לפניה. ואני ממשיך לעורר את ההתבוננות השכלית שתעורר בי את ההתבוננות הטבעית. באהבת עולם אהבתנו חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. כל המלאכים לא קיבלו את מה שאנחנו, היחס בינינו לבינך. עד שאני מגיע לשאיפות לדביקות, ואז אני יכול לעשות את שתי המצוות, לייחד את השם, השם אלוקינו, השם אחד, ולאהוב את השם. המלאכים לא זקוקים לזה. המילה זקוקים יכולה להטעות, כאילו הם מעל, או כאילו הם מתחת. אנחנו יוצאים מזה עכשיו. גם בבני אדם, בינינו, יש לפעמים שהמדרגה הרבה יותר נחשפת היא המדרגה הטבעית. ואני יכול לעורר על ידי השכל אהבה ויראה טבעיים, והם מאוד מוגבלים, כי הם כל הזמן מוגבלים לי עם השכל. לכן הדבר הזה כל כך מחובר אלינו. הם נקראים אריה ושור לפי שאינם בעלי בחירה, ויראתם ואהבתם היא טבעית להם, כמו שכתוב בראיה מהמנה בחלק הפנימי של הזוהר פרשת פנחס. ולכן מעלת הצדיקים שבאים מאהבה ויראה שכליים גדולה מהם, כי מדור משמות הצדיקים הוא בעולם הבריאה, ומדור המלאכים בעולם היצירה. מה שאמרנו מקודם, בהמשך אגב, בעזרת השם נראה, שההבדל בין המלאכים לבינינו, הוא שאצלנו יש קו אוטובוס בין העולמות. המלאכים נמצאים פה או פה. אצלנו יש, בלשון של התניה, עמוד, שעובר בין עולם הבריאה לעולם היצירה. ונדבר על זה הלאה. הוא אגב מאיר פה בהגהה, ההגהות כמו תמיד הן ראייה ככה עוד יותר פנימה, הוא מאיר פה בהערה הגהה, שלא ניכנס אליה יותר מדי, רק נקרא אותה לשנייה אחת. והיינו, כלומר מה שלמדנו שהמלאכים נמצאים תמיד באיזה עולם, בעולם היצירה, והיינו בסתם מלאכים. שאומרים, סתם משנה רבי מאיר, סתם מלאכים, זה עולם היצירה. אבל יש מלאכים עליונים בעולם הבריאה שעבודתם בדחילו ורחימו שכליים. זה מאוד לא מובן לנו עכשיו, כי בדרך כלל אצלנו שכל הולך עם בחירה חופשית ומלאך לא. אמרתי לכם בהתחלה שמה האפיון של צלם אלוקים, האם זה בחירה חופשית או שכל. אבל יש מלאכים עליונים בעולם הבריאה שעבודתם בדחילו ורחימו שכליים, כמו שכתוב בראיה מהם נשם, שיש שני מיני חיות הקודש, טבעיים ושכליים, וכמו שכתוב בעת חיים. אגב, סבורה מבחינתנו, אנחנו עסוקים במלאכים סתם, טבעיים. ההגדרה למלאך באופן הטבעי, במילה העברית עכשיו, עכשיו אנחנו חוזרים אל העברית, יורדים, עולים, חזרה ללשון הקודש, שליח. מלאך נקרא שליח מפני שאין לו משלו, הוא ידו הארוכה של המשלח. אין דבר שהאדם רוצה יותר מלהיות שליח. בהמשך יאמר התניא שיש לצדיקים שנמצאים בעולם הבריאה ועוברים מעולם היצירה לעולם הבריאה דבר אחד שאין לאף מלאך. יש להם את נקודות הזכות שמקבלים רק מי שעובדים על ההתקפיה. המלאכים אף פעם לא עוברים את הנעת ההתקפיה, את הנעת ההתמודדות. ההתקפיה הזאת תייצר את העמוד, את תחנת האוטובוס בין העולמות. הכוח לכפות את עצמי למשהו, לזכך. אנחנו ניכנס אליו. העמוד הוא המעבר בין העולמות. אנחנו ניכנס אליו בחלק הבא. אבל עצם ההתקפיה היא הדבר ששוב שייך אלינו. אני אומר עוד הזמן, עוד פעם כל הזמן. אנחנו מדברים על המלאכים, אבל לראות את זה לא סטרילי. לראות את זה עכשיו סטרילי כדי להבין את המושגים. אבל להבין שאנחנו מדברים עלינו ואנחנו מדברים בו זמנית על העולמות. מה יונתן? וההבדל שביניהם, וההבדל שביניהם בין עולם הבריאה לבין עולם היצירה, אחרי ההקדמות אנחנו יכולים עכשיו לעבור על זה פרט פרט, הוא. כי בעולם היצירה מאירות שם מידותיו של אין סוף ברוך הוא לבדם. ולא איזה מידות, ולא איזה ספירות, חוכמה בינה ודעת. מידותיו של אין סוף ברוך הוא לבדם, שהם אהבתו ופחדו ויראתו וכולי. האהבה היא הבסיס של המושג חסד, והיראה של המושג גבורה. כך גם מאירות כל המידות של האין סוף ברוך הוא בעולם היצירה. וכמו שכתוב בתיקונים ועץ חיים, דשית ספירין מקננים ביצירה. מה שדיברנו מקודם. החלוקה של ארבעת הפרצופים בעולם האצילות באופן כללי, שבאה לידי ביטוי בארבעה העולמות. ובעולם היצירה מקננים, מאירים, שיט, ספירים. מקננים אגב, זה מזכיר לנו את המילה לקנן, של כן. זה היסוד של כל הכוחות. בסדר? שם אימא אילה המקננה עוד שנייה בעולם הבריאה. ולכן, זאת היא עבודת המלאכים. המלאכים סתם, המלאכים הטבעיים שנמצאים בעולם היצירה. תמיד מה שאני לא יודע לעשות, כי לי יש עליות ויש ירידות. עליות והירידות לאו דווקא מפילות אותי, כי הן מתאזנות על ידי התקפיה. אבל עכשיו שוב לסטריליות, עכשיו המלאכים. א' תמיד. בסדר? להיות הירידות שלי, לי אין את התמידיות שיש למעלה. מצד שני, לי יש את ההזדקחות של כפייה על העבודות, של עבודה מסוימת. ולכן זאת היא עבודת המלאכים. תמיד. יומם ולילה לא ישקוטו. לעמוד ביראה ופחד וכולי. כמובן רומז פה, זאת עבודת האדם ששואף להיות שליח באמת. זה מלאכתו. יומם ולילה לא ישקוט. דהיינו כל מחנה גבריאל שמאשמאל. מחנה גבריאל זה מחנה המלאך גבריאל הממונה על כל הצד של השמאל, של הגבורה, של היראה, של הפחד. ועבודת מחנה מיכאל היא האהבה וכו'. כי בעולם היצירה מאירות מה? מידותיו של האינסוף ברוך הוא. לכן על מה עובדים המלאכים שבעולם היצירה? המידות. אבל בעולם הבריאה מאירות שם חוכמתו ובינתו ודעתו של אינסוף ברוך הוא. בחלוקה, החוכמה עצמה כפי שהיא עולם האצילות. אבל אני לא יכול לדבר על הבינה בלי שאני מדבר על חוכמה בינה דעת. כי הבינה היא שימוש בחוכמה ושימוש בדעת. הדעת, זוכרים מה זה הדעת? הדעת זה עצם ההתקשרות. המעבר הזה שבין הידיעה האינפורמטיבית לשייכות שלי לזה. עוד לפני שזה מתורגם במידות. פעם כשרצינו להגדיר את המילה דעת, אמרנו זה ההבדל בין ללמד מישהו שאינני מכיר וללמד את הילד שלי. זה ההתקשרות. זה והאדם ידע. זה השייכות של זה אליי. עוד לפני המידות. עצם הדעת. הבינה היא המידה המרכזית שם. היא כל העבודה שלנו באים. היא ספר של בינוניים. הבינוני הוא זה שמתבונן. בחוכמה ובבינה הוא אומר בדיוק את מה שאמרנו עכשיו. עצם הידיעה, ובבינה זה ההתבוננות, ובדעת זה רוח הקודש, כי ההתקשרות היא רוח הקודש. ההתקשרות היא היכולת כבר, היא משהו שאני לא יכול להגדיר אותו בכלל. כלומר, שנינו יכולים לקרוא את אותו דבר, וזה יעשה לשנינו דבר אחר לגמרי, זה תלוי בדעת. יעשה לשנינו דבר לגמרי, לגמרי, לגמרי אחר. אני יכול להיות יותר חכם ומבין, ואתה תהיה הרבה יותר קשור לזה. בהתקשרות. הדוגמה הקלאסית שמביא נדמה לי הרבי הרש"ב או משהו, זה על אותו יהודי פשוט, על אותו עיקר, שהיה לו מלמד שלימד את הילד שלו. שם בכפרים ברוסיה היה לו מלמד שלימד את הילד שלו. ואחד התפקידים של המלמד היה, העיקר היה איש עשיר מאוד. אבל לקרוא הוא לא ידע. הוא לא ידע לא א' ולא ב', הוא לא ידע שום דבר. ואחד התפקידים של המלמד, חוץ מללמד, היה לקרוא את המכתבים שהוא קיבל. אם היה מקבל מכתב מבזק או משהו כזה, היה צריך לקרוא לו. לא יודע לקרוא. פעם אחת הוא קרא מכתב מאוד טכני שהגיע מהבית. ובמכתב שהוא קרא, הוא קרא הודעה מאוד עצובה. הוא קרא שאימא שלו נפטרה. אז הוא קרא, וכשהעיקר שמע את זה הוא התעלף. אמר הרבי הרשב, נדמה לי זה הרבי הרשב, אני לא זוכר מי זה היה. זה המושג דעת וחוכמה. מי הבין לפני מי את המסר? הוא ודאי הבין לפניו. הוא גם יודע יותר טוב את ההגדרה. הוא כנראה גם מבין בדיוק מה הייתה המחלה ובאיזה שעה. אבל מי התעלף? זה דעת. הדעת זה, לכן הרש"י אומר, רוח הקודש. בסדר? כלומר, זה לא החוכמה והבינה, אבל זה עוד לא עמיד בכלל. זה הדעת, זה הכל בעצם. כל העולם שלנו זה הדעת. הכל, 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 הכל זה הדעת. טוב, לדעת את השקיע השם מקדישכם. טוב, לכן שתשימו לב, כשמתארים פה עכשיו בעולמות, כאילו מדלגים על הדעת.
אז מה העבודה? מה העבודה?
זה הכל, זה ההתקשרות. מה שנקרא התקשרס. אז אנחנו כאילו מדלגים על הדעת, אבל לא מדלגים, היא פשוט הכל. אז, מה זה? המחבר. דהיינו? כן, נכון, 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 נכון. לא הרי הלא ידיד, הרמה של החבר. נכון? הבריח. זה הדעת. אז כאן אנחנו אומרים עכשיו שבעולם הבריאה, שם נמצאת אמא אילה, בינה, ועולם הכיסא, ששם מקננות, הוא משתמש שוב בביטוי, חוכמתו, בינתו ודעתו של אין סוף ברוך הוא. אז תזכרו את הניתוח, חוכמתו, בינתו ודעתו, הכוונה היא הבינה, כדבר מרכזי. בסדר? הבינה. לא המידות כפי שהן באות רק בעולם היצירה, אלא הבינה כפי שבאה בעולם הבריאה. בכף כן, זה לא. כלומר, זה נכון, אבל בעולם היצירה זה הכן של המידות, כי גם המידות הן דבר שצריך לקנן לפני עצמו. זה נכון. המידות הן האפרוח של הבינה, אבל המידות הן גם הכן של המלכות, שתהיה בעולם העשייה. לכן הכינון הוא כל הזמן. בסדר?
הבינה שבבריאה היא לכל יתר.
בוודאי. זה ההשתלשלות של הכל. כשאנחנו אומרים מלכותך, מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור, פירוש מלכותך. אתם יודעים מה פירוש מלכותך בעולם הפנימי? מה זה מלכותך? נו, בעולם הספירות, מה זה מלכותך בעולמות? מלכות זה אצילות. מלכותך, מלכות כל עולמים. עכשיו אני אגיד פה, העולם שלי זה העולם. רק על עצמי לספר ידעתי. תחשבו עכשיו על הסוף הזה של האצבע, שר שיר. הוא רחל. הוא עכשיו שיר רק על עצמי לספר ידעתי, והוא מתאר את המערך החברתי שלו ומה קרה לו השבוע ואיפה הוא. והוא כותב יומן אישי. בסוף היומן הוא כותב כך. מלכותך, מלכות דאצילות, דרך חוכמה דבריאה עד מלכות דבריאה, דרך חוכמה דבריאה. מלכותך, מלכות כל עולמים. הוא מסתכל מלמעלה על כל שאר העולמות שיש בגידים פה מתחת. והוא אומר, המלכות הזאת שלך היא המלכות חוכמה בין כל עולמים. זה המקנן. כן, כן, אבל אנחנו מדברים על עמוד שבו אני יכול לנסוע בו. עד כאן זה רק המידע. לעמוד הזה נגיע, עוד לא הגענו. בסדר? נמשיך רגע. הלאה. וכדאית בתיקונים דאימא אילה מקננה בתלת ספירן בקורסיה, שהוא עולם הבריאה. ולכן הוא עולם הבריאה מדור נשמות הצדיקים עובדי השם, בדחילו ורחימו. בסדר? ביראה ואהבה, שאנחנו מרגים לקרוא להם דחילו ורחימו. לא טבעיים, אלא תחילו רוחימו שכליים, הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולת אין סוף ברוך הוא. שאהבה זו נקרא רעותה דליבה, כלומר רצון רעותה שבא מהלב אבל מתעורר על ידי השכל עצמו, לא על ידי הלמעלה מן השכל אלא על ידי השכל. איך אתה מגיע לזה? כי המוח, נו, זוכרים את כל עניין ההתבוננות, כי המוח שליט על הלב, והאדם יכול להתבונן, ועל ידי ההתבוננות הוא מגיע לאהבה ויראה שכליים, ואז מה זה בחסידות עבודה שבלב? זה להעביר את הדברים מהשכל אל הלב, לא להשאיר אותם בשכל. בסדר? לא להשאיר אותם בשכל, אלא להעביר אותם מהשכל אל הלב. וכשאתה מעביר אותה מהשכל אל הלב, כשאתה מעביר אותה מהשכל אל הלב, יש צינורות שאתה מעביר אל הלב ועובד את זה, כלומר בעצם תפקיד של האדם, התפקיד של העולם החסידות הפנימי שבאדם, הוא לתת למוח לצוות על הלב להרגיש את מה שהמוח מצווה עליו. זאת העבודה שהיא רעותא דליבה, הנמשכת, שאהבה זו נקראת רעותא דליבה כנ"ל, בסדר? היא מתעוררת על ידי השכל, ומרעותא דליבה, מרעותא דליבה, אתם יודעים שבחיוך היו אומרים חסידים, שהחסידים מקפידים ללבוש גרקי, ולא עניבה, הם לא מסודרים כאלה. והליטאים מקפידים ללבוש עניבה. לא גרתי. פעם אמר לי רב ליטאי חשוב שכשספר תורה נפסל שמים מסביבו גרתי. זה אצל האשכנזים, כשספר תורה נפסל חוגרים אותו. הוא אומר, כל עוד לא פסול, לא צריך גרתי. זה לא. אבל החסידים היו עונים על זה תמיד שהגרתי הרי נועד להפריד בין הלב לבין הערווה. היום אומרים חסידים שזו הסיבה שהליטאים לובשים עניבה, כדי להפריד בין השכל לבין הלב. זה היה ככה כעניין עבודת החסידות, הוא עבודה שבלב, שיש צינור פתוח שבו המוח מצווה על הלב להרגיש. הוא פתוח. לפעמים צריך לדעת לסגור אותו, כלומר צריך לדאוג שהרהור עבירה שבלב לא יעלה ויהפוך למחשבה. שתיצור טרומבוזה במחשבה, במוח. אז הפתיחה והסגירה צריכה להיות יותר בשליטה. לכן הם אמרו לא להיחנק פה. כלומר, לארגן שיש לך שליטה בפתיחה ובסגירה. זה על דרך הליצות, אבל זה עולם עמוק מאוד מאוד מאוד. זה עולם מאוד מאוד גדול. זאת רעותא דליבה המתעוררת על ידי השכל, לא על ידי הלמעלה מן השכל, שזה החיות, שזה הטבעי. אלא המתעוררת על ידי השכל, ובעצם יש לי קונטרול. יש לי קונטרול. איך הוא אמר הרבי הרש"ב שהזכרנו שם, לאותו פרופסור בווינה, שעבודת החסידות היא לחבר בין עולם השכל לעולם הלב. וכשהוא שאל אותו, אבל זה שני עולמות אחרים? אז הוא אמר לו, אז אם אי אפשר להקים גשר, לפחות נמתח חוטים. ונוודא שאין קצר. נוודא שיש חוטים מתוחים, נכון? זה שני עולמות אחרים לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה עולם קר, זה עולם חם, גם מבחינת הרפואה הטבעית. זה שני עולמות לגמרי אחרים, זה נפרד, זה מחבר, זה עבר, זה לא, זה מיליון דברים. אבל כל העבודה היא החיבור. החבלים, פילי פלו. ומרעותא, יפה מאוד, ומרעותא דליבה, נעשה, אנחנו מסיימים מיד, נעשה לבוש לנשמה מהרעותא דליבה הזה, כלומר מהרצון של הלב שבא מהשכל, נעשה לבוש לנשמה בעולם הבריאה שהוא גן עדן העליון כדלקמן, וכמו שכתוב בזוהר פרשת ויקהל. לזה רק ניכנס עכשיו במשפט, ומי זה בעזרת השם נמשיך מחר. גן עדן העליון וגן עדן התחתון הם בעצם עולם הבריאה ועולם היצירה. במילים גדולות. המושגים גן עדן העליון וגן עדן התחתון מתארים עכשיו את עולם הבריאה והיצירה. במשפט אחד, גן עדן זה מקום ההנאה בעולם. חז"ל אומרים את המשפט הידוע, מה עושים בגן עדן הצדיקים? נו, מה המשפט הידוע? צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. המילה כאן היא נהנים. עכשיו, כשאני נהנה, אני תמיד נהנה עד שהבטן כואבת לי. כלומר, אצלי כל הנאה היא זמנית. גם הנאה שכלית היא זמנית. אני נרדם. נכון. עכשיו, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים בעולם תמידי, אבל הם לא נהנים מהקודש ברוך הוא עצמו, כאילו ידעתי ואיתיו. הם אפילו לא נהנים מהשכינה עצמה, אלא מהזיו של השכינה. רמות ההשגה, רמות ההנאה של הזיו, זיו ההערה. מלאים זיו ומפיקים נוגה. ההערה שבה. רמות ההנאה, בגדול, 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 מתחלקות בין גן עדן התחתון לגן עדן העליון. לא להיבהל מהמושג, כמו שאנחנו מכירים בכל דבר את שני המושגים של תחתון ועליון, והתרגלנו לזה הרבה 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 בעולם של החסידות. יש לנו יראה תתאה, ויראה אילה. יש לנו בינה תתאה ובינה אילה, הרגע דיברנו. יש לנו תמיד את התחתון, יש לנו תשובה תתאה, ותשובת התאה זה תשובה שמתייחסת למשהו מסוים. לא תחתון במובן שלא חשוב. תחתון במובן של קומה שבלעדיה אי אפשר לזוז בכלל, זה היסוד. ויש לנו תשובה הילאה. איך יהיה אדם בתשובה כל ימיו, הרי הוא כבר חזר בו מהחטא. תשובה הילאה זה לא לשוב מה, אלא לשוב אל. ומה לשוב אל זה לשוב עד. וכך הלאה, תורת השם תמימה, כלומר, כשאדם מגיע לשלמות גמורה, אז הוא משיב את הנפש של המקור כל הזמן. אז כשם שיש תשובה תתאה ותשובה אילה, יש תמימות תתאה ותמימות אילה. יש שתיקה תתאה, אני שותק, כי אני רוצה להבין. זאת אומרת, זו שתיקה שנובעת מהמדרגה שאני נמצא בה. יש שתיקה שנובעת מזה שכבר הבנתי הכל והבנתי שאין טעם לאף מילה. זאת התאה וזו הילאה. רמת ההשגה ומה שעוברים באמצע בין התאה להילאה, בין התשובה תאה לתשובה הילאה, יש עולם עבודה שלם של כל החיים. ודאי. בין היראה תאה להילאה יש עולם שלם. רמת ההשגה שבין תאה להילאה נקרא תחתון ועליון. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. בגן עדן התחתון, בעולם היצירה, כלומר, במדור של הדחילו ורחימו הטבעיים, ובגן עדן העליון, בעולם הבריאה. וכל זה, כל זה רק מתחיל מזה להבין את העבודה שלנו. גם אליה הוא לא יגיע כל כך מהר, הוא יעבור עכשיו עוד שלב. אנחנו נעמוד כאן, ומכאן ככה בעזרת השם ניכנס מחר. דברים מאוד 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 יסודיים פה הפעם בלב. ניכנס בנחת.